פרשת ישמעיה, השבת נקרא פרשת חוקת. זאת חוקת התורה. פרשה הזו היא פרשה קדושה בעניינים שאם היה לנו הזמן, אולי פעם צריך לעשות את זה, היינו רואים איך הם חרוזים זה בזה, כולם עוסקים בעניינים שקשורים למים. גם פרה אדומה וגם פטירת מרים והסתלקות הבאר וגם מי מריבה וגם הוצאת המים מהסלע וגם הבקשה לעבור באדום קשורה לשאלת מים וגם פטירת הארון וגם ניסי נחל ארנון ושירת הבאר וכיוצא באלה, עניינים שונים ומשונים שכולם בסופו של דבר חרוזים זה בזה, אפלה ופלה, כפתור ופרח. אבל השנה בסייעתא דשמיא אנחנו נדבר בעניין שמופיע בהמשך הפרשה, למעשה כבר לקראת סופה, אחרי שמשה רבינו כבר עושה את הנס של הוצאת המים מן הסלע, אחרי שמובא לנו העניין של פטירת הארון, מופיע הסיפור של נחש הנחושת. ועל זה בסייעתא דשמיא אני רוצה לדבר היום, ואם יספיק לנו הזמן אז אני בסייעתא דשמיא ונגזור השם חיים טובים נקרא משהו שקשור לפטירת מרים והסתלקות הבאר מזווית פחות מוכרת אבל עוצמתית מאוד מאוד. אז יהי רצון שנספיק. אומרת התורה הקדושה, וידבר העם באלוהים ובמשה, למה העליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הכלוקר. עם ישראל בא בטענות כלפי השם, כלפי משה רבנו עליו השלום, טוענים בפשטות, למה העליתונו מארץ מצרים? מה היה רע במצרים? ואם אפילו היה רע במצרים, כל אופן אתם מעלים אותנו ממצרים למות במדבר? אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הכלוקר. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם ויאמר עם רב מישראל. ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו, חוזרים מתשובה, כי דיברנו בהשם ובך, התפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש. והתפלל משה בעד העם ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושימותו על נס, והיה הכל הנשוך וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. זה בפסוקים מה' עד ח', עד ט' למעשה, כלול כל נושא נחש הנחושת. ויש תמיהה שעולה מן הדברים, והיא תמיהה גדולה שעומד עליה רבנו בחיי, תכף נקרא את לשונו הזהב, אני רק אומר את זה בלשוני, שהרי עם ישראל נמצא אחרי נס הוצאת המים מהסלע. עכשיו, זה כמה פסוקים קודם קראנו, שמשה רבנו מוציא מים מן הסלע, מרים הסתלקה הבאר, אין מים, ואילונו משה רבנו מוציא להם מים מן הסלע. רואים נס, רואים נס. אנחנו עכשיו מדברים בשנה, כן, אנחנו מדברים בשנה הרבה. רואים נס גלוי, הוצאת מים מן הסלע. והתיאורים במדרש הם רבים. במדרשים מסופר שהיו מחוקקים במשענותם, היו מובילים, הנשיאים, היו לוקחים עם המטות שלהם, היו עושים חריץ בקרקע, ומי הסלע היה יוצא, זה מין נחל שמגיע אל אותו השבט. יש במדרש תיאורים שהיו יכולים לשוט בנחלים האלה. אישה רצה לבקר את החברה שלה, הייתה עולה על גונדולה ונוסעת שם, וזה הכל במדבר. רואים ניסים גלויים, ניסים משמעותיים, נס הוצאת מים מן הסלע. עכשיו, איך אתם אומרים אין מים? איך אתם אומרים אין מים? נפשנו, כן? כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הכלוקל. אין לחם? יש לכם כל בוקר מן ליד האוהל, אתם אומרים אין לחם? אין לחם ואין מים? אפשר לראות טענה כזו? השאלה הזו היא מתעצמת, כי כשאנחנו חושבים על המן, זה לא סתם לחם. המן נקרא מאכל אבירים, שהיה נבלע באיברים, היו בו, תואמים בו כל טעם שבעולם. אדם רצה איזה טעם שרצה להרגיש במן, היה מרגיש בו. אז איך אפשר להגיד אין לחם ואין מים? זה כמעט בלתי נתפס. עומד על זה רבנו בחיי ועל הפרשה בדיבור המתחיל, כי אין לחם ואין מים, הוא אומר יש לי תמוע. רבנו בחיי בר, יש שני רבנו בחיי, אתה צודק, יש רבנו בחיי בר אשר ויש רבנו בחיי בר פקודה. אנחנו מדברים על רבנו בחיי בר אשר, שהוא מן הראשונים. שואל רבנו בחיי, כי אין לחם ואין מים, יש לתמוע. זו שאלה, מה זאת אומרת? והלא המן היה יורד להם בכל יום ויום, גם ריבוי מים היה להם מנס הסלע שנתחדש להם עתה עכשיו. אבל זו הייתה תלונתם, אמרו, תקשיבו ללשון, מה הייתה התלונה? מה זה כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הכלוקנו? אמרו, הנה ענייננו משונה. העניין שלנו, עם ישראל, הוא עניין משונה מכל העמים. כי מה משונה? אין לנו לחם ומים כשאר האומות. כשאר האומות, אם היו זכאים או חייבים, יש להם לחם לסובע. אדם הולך לשוויץ, חסר שם המים? לא מקיימים, לא תורה, לא מצוות, יש להם מים. כל, אתה, מרוב מים אתה אומר, יש יותר מדי, כבר אי אפשר ללכת מרוב מים. כל 100 מטר פלג, כל 200 מטר נחל, כל 300 מטר נהר, הכל מלא מים. ואין להם לא תורה ולא מצוות, ויש להם לחם לשובע. אתה רואה ארצות הולנד, הכל מלא שדות, מלא תבואה, מלא, מה חסר? ואין צריך לומר המים. אבל אנו עיקר כל הנהגותינו ומאכלינו ומשתינו בעניין מחודש, כי אין לנו לחם ביום אחד לימים הרבה כשאר האומות שנפשם שבעה בסיפוק המזון שרואים בין ידיהם ועמהם. אדם הולך לסופר, ממלא את המקרר, זה לבד מצביע ואתה רגוע. אין דומה מי שפת בסלו למי שאין פת בסלו. אדם אין לו עכשיו, אין לו בא הבית, אין כלום בבית, חס שלום, מקרר ריק, כן? הוא פתאום מרגיש רעב, אפילו אם אכל לא מזמן, אבל אין, כשאין כלום אתה פתאום זה מציק לך, אתה מחפש, אתה רעב. אבל אם הבית מלא, אפילו אתה קצת רעב, זה מסביע את זה שאתה יודע, יש לך שקט נפשי, יש לך בבית מלא אוכל. אומר רבנו בחיי, מה הייתה עיקר התלונה של עם ישראל? הייתה תלונה כי אין לנו לחם ביום אחד לימים הרבה כשאר האומות שנפשם שבעה בסיפוק המזון שרואים בין ידיהם ועמהם, ואינו עמנו כמדבר יום ביומו. אצלנו מתי מגיע הלחם? בבוקר. כל יום נגמר הלחם בערב, מתחדש בבוקר. בערב אתה הולך לישון, מה יש במקרר? ריק. אבל בבוקר יהיה, נכון? בבוקר יהיה. אבל זה לא, אין סיפוק, אין לחם בין הידיים, אין לחם בין הידיים. ואפילו המים שהם הפקר לכל העולם, ואין לאדם מחיה זולתם, האדם תלוי במים, והמים הם הפקר. כבר נסתלקו ממנו כשמתה מרים, שנסתלק הבאר. ראינו כבר שמים יכולים להיעלם לנו. מתה מרים, הסתלקה הבאר, לא היה מים. זה עניין רגיש, אנחנו תלויים במשהו. ומאחר שכל ענייננו נמשכים אחר העונש והשכר, הנה אנו מחודשים בהנהגה יותר משאר האומות. זו הייתה התלונה למעשה של עם ישראל, כאשר הם אומרים כי אין לחם ואין מים. הם לא אומרים כי אין לחם ואין מים בכלל, הם אומרים כי אין לחם ואין מים כשאר אומות העולם, שאצלהם הלחם והמים לא קשורים ולא תלויים במעשים שלהם, לא בשכר ולא בעונש. כן עושים מעשים, לא עושים מעשים, המים בשפע, כן עושים מעשים, לא עושים מעשים, יבולים ושבע, ואם תרצה גם נפט ומחצבים וכו'. לכאורה הטענה של עם ישראל נשמעת צודקת. למה אנחנו שונים? למה עם ישראל לא ככל העמים, בית ישראל? אבל כשאנחנו מתבוננים בהתבוננות מעמיקה יותר ובהתבוננות שנייה ושלישית, הרי זה גוף החטא, ובדיוק על זה הם נענשים. לעם ישראל יש אבות קדושים, אבות קדושים, אברהם, יצחק, יעקב. האבות בכל ספר בראשית כולו, האבות הם בבחינת מעשה אבות סימן לבנים. כל התיאורים של מעשי האבות לא באו אלא ללמד אותנו הוראות בעבודת השם. הלא ספר בראשית כמעט ואין בו מצוות, יחסית ליתר החומשים הוא ספר שנעדר מצוות, נעדר בעין, אין בו כמעט מצוות. למה הביאה התורה הקדושה את כל סיפורי האבות? ליצור אצלנו נרטיב? חס ושלום. ליצור מיתולוגיה? היו לא תהיה מה פתאום. אנחנו לא זקוקים לזה, התורה היא לשון הוראה, היא באה ללמד אותנו לחיים שלנו. אז כשאני לומד את מעשה יעקב אבינו ולבן, ואילו עם ישראל היה לומד את מעשה יעקב אבינו ולבן, מה היינו צריכים ללמוד מכך? הלא כאשר יעקב אבינו בא ללבן, כאשר לבן פונה ליעקב אבינו, יעקב אבינו עובד עבור לבן, ולבן פונה ליעקב אבינו, כן? איזה ג'נטלמן, הוא פונה ליעקב אבינו, תכף תבינו מה הג'נטלמן הזה זמם. אז הוא פונה ליעקב אבינו ואומר לו, נקבע שכרך ואתנה, נקבע שכרך עליי ואתנה. הוא אומר ליעקב אבינו, חתן מתוק שלי, אחיין שלי, תגיד לי מה מגיע לך אני נותן. ותיזהרו, אלה שאומרים תגיד מה מגיע לך אני נותן, לא נותנים כלום. אלה לא נותנים כלום. תקבל מה שמגיע לך, זה מתכוון לא לתת לך שום דבר.
לא, לא, שם.
הוא אומר לו, נקבע עליי שכרך ואתנה. מה יעקב אבינו לכאורה צריך להגיד? להגיד לו, אדוני, אני רוצה ככה וככה. אני רוצה לפי 50 שקל שעה. תגיד שכר, אני רוצה 5,000 שקל בחודש. 15,000, תגיד משהו. נקבע עליי שכרך ואתנה. תגיד לי מה אתה רוצה, כמה אתה יושב עליי. זה הביטוי היום. תגיד לי כמה אתה יושב עליי, בכמה? 15,000, 10,000, 20,000, בכמה לחודש? תגיד מה מגיע לך. אתה רוצה להגיד מסכורת שנתית? תגיד מסכורת שנתית, תגיד לי מה מגיע לך. מה עונה לו יעקב אבינו? יעקב אבינו אומר, אני עם כל הכבוד לא מקבל את ההצעה שלך. אומר ללבן, לא, יש לי רעיון אחר לגמרי. אני רוצה את העקודים נקודים וברודים, אני רוצה את הכבשים המוזרות, המשונות, אלה שבדרך כלל אין הרבה, אלה שנוצרות בדרך של מקרה. פתאום יוצא לך איזה כבשה שהיא מנומרת, היא לא שיער חלק, היא יש לה פתאום איזה כתמים, כתמים של צבע, יש לה פתאום סביב הרגליים איזה טבעות של צבע. כמה כאלה יש בידו? במקרה יוצא לך באחד ממאה, אני יודע, אחד באלף. מה זה, יעקב אבינו סומך על הנס? הלא כתוב אין סומכין על הנס. מה יעקב אבינו? הוא חס ושלום טיפש? תגיד, הוא אומר לך, אני קבע עלי שכרך ואתנה, ואתה הולך עכשיו לחפש לי את המקרים המוזרים? את אותם אלה שהם לא מצויים בעדר? וגם אתה מאפשר לנוכל הזה לסלק את כל הכבשים, הוא כבר יודע מה המשכורת שאתה רוצה, הוא, דבר ראשון מה הוא עושה? מסלק את כל הכבשים האלה מהעדר, את כל הנקודים העקודים וברודים מסלק מהעדר. איזה מין רעיון עולה במוחו של יעקב אבינו עליו השלום, שהוא האבא של כולנו שממנו צריכים ללמוד, וממנו היו צריכים גם עם ישראל ללמוד במדבר? איזה מין רעיון הנחה אותו להגיד עקודים נקודים וברודים? אומרים חז"ל, יעקב אבינו, זה מי שרוצה יראה את הרד"ק שם בבראשית, יעקב אבינו, הרד"ק רבי דוד קמחי, הרד"ק אומר, יעקב אבינו הבין מה לבן רוצה ועשה בדיוק מה שצריך, הפוך ממה שלבן רוצה. מה לבן רצה? לבן רצה שיעקב אבינו יקבל שכר קצוב. כשאתה פוסק שכר קצוב, אתה תלוי במי שמשלם לך את השכר. זה קצוב. אתה סיכמת עם המעביד משכורת, כל חודש אתה תלוי בצ'ק שהוא נותן לך. חודש אחד לא נתן לך צ'ק, אין לך מה לאכול. אבל אם הוא מעביד מסודר, אמין, עמיד, אתה לא בועד. כל חודש יש לך את השכר שלך. עשית קצת יותר, עשית קצת פחות, תפוקה. בסוף מה זה משנה? בסוף החודש תקבלי הסתדרות, תקבלי את השכר, את המשכורת. זה לא תלוי מעשה. מה אומר יעקב אבינו? אומר יעקב אבינו, מה מתכוון לבן? לבן מתכוון לגרום ליעקב אבינו להיות תלוי בו ולסמוך על המשכורת שהוא יקבל מדי חודש באופן קבוע ורצוף. ויעקב אבינו אומר לו, אני לא רוצה להיות תלוי בך ואני לא רוצה משכורת קבועה, אני רוצה את יד המקרה. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא, מקרה אצלנו זה רק הקדוש ברוך הוא, רק מהשם, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא בתמונה. אני רוצה שאם אני עושה מעשים טובים, אם מגיע לי, השם כבר ידאג שכל העדר יהיה עקודים, נקודים וברודים. ואם לא מגיע לי, לא מגיע לי. אבל להיות תלוי בך ולאבד את האמונה בקדוש ברוך הוא, את הדבקות בבורא עולם, שהוא זה שזן, הוא מפרנס, הוא מחלקל, ואת זה אני לא רוצה. כשעם ישראל מתלונן פה, כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, עם ישראל למעשה אומר, למה אין לנו לחם ומים קבועים? קבועים, לא תלויים במעשים שלנו, כמו אומות העולם. אומות העולם עושים מעשים טובים, לא עושים מעשים טובים, יש להם לחם, יש להם מים בשפע. למה אנחנו לא יכולים לקבל סיפוק נפשנו בידינו, שכל לילה נלך לישון והמקררים יהיו מלאים? למה צריך מקררים ריקים ורק בבוקר נקבל לחם יום ביומו בלי שיהיה שאריות ליום הבא? אנחנו רוצים סיפוק נפשנו בידינו, בידינו. הדגש הוא על המילה בידינו. בידינו זה אומר אני שולט, אני קובע, אני עושה, אני פועל, אני רצתי, עבדתי 12 שעות ביום, יהיה לי יותר במקרר. עבדתי שעתיים ביום, יהיה לי פחות במקרר. כי זה בידיים שלי לכאורה. זה כל העולם המערבי. כל העולם המערבי זה לבן, הארמי. כל העולם המערבי. I'm a self-made man. אני עשיתי את עצמי. Time is money. תעבוד הרבה, הרבה money. תעבוד מעט, פחות money. לבן הארמי. את במה זה תלוי?
היהודים זה money is time.
Money is time, אוקיי. במה העולם, במה העולם המערבי תלוי? בהישגיות הזו, שהיא תלויה במאמץ, בכוח שלך, ביכולות שלך, במה שזה לא יהיה. לבן ששונא את ישראל הוא שונא ישראל הכי גדול שקם אי פעם. לבן ביקש לעקור את הכל. אז איך הוא רוצה לעקור את הכל? הוא רוצה פשוט לנתק את יעקב אבינו מבורא עולם, אפילו לתקופה מוגבלת, זה גם טוב. עיקר לנתק אותו מהדבקות. מה יעקב אבינו רוצה? יעקב אבינו רוצה דבקות מוחלטת בבורא עולם. אני תלוי בו לחלוטין. אני אהיה טוב, יהיה לי טוב. אני אהיה עוד יותר טוב, יהיה לי עוד יותר טוב. אבל אם אני לא טוב, לא מגיע לי. אז אני לא מקבל. אני לא מקבל בשר ודם. נכון? שלא תצריכים לידי מתנות בשר ודם ולא לידי הלוואתם. לא רוצה, לא את זה ולא את זה ולא את זה, רוצה ממך ריבונו של עולם, אלא מידך רחבה עשירה והפיתוחה. זה מה שאנחנו רוצים. זה התשובה של יעקב אבינו ללבן. אין, עקודים נקודים וברודים, תן לי את המקרה, את רק מהשם. מגיע לי נקבל, לא מגיע לי לא נקבל. דור המדבר שהיו גאוני גאונים ברומו של עולם, ראתה שפחה לים שלא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה, היו צדיקים כמלאכים, כמלאכי השרת, זכו לקבל מעת הקדוש ברוך הוא מן דבר יום ביום. כל יום היו מקבלים את האוכל שהם צריכים לאותו יום, נכון? אז התלות שלהם בקדוש ברוך הוא הייתה מוחלטת, הייתה תלות מוחלטת, כדי שעיניהם יהיו תמיד תלויות בשמיים, תמיד יסתכלו, נו הבוקר ירד לי או לא ירד לי. אז תלוי במעשים. כי אם אני לא עושה מעשים טובים ביום קודם, אז יכול להיות שאני צריך ללכת לחפש את המן כמה קילומטרים מהאוהל, ואולי אני לא אמצא, אולי עשיתי כאלה מעשים שגם אני לא אמצא.
איך אתה, סליחה, אני, הוא יכול לקבל לגנוב מישהו אחר, איך הוא יודע זה שם?
אם הוא גונב מישהו אחר, באותו רגע זה מטליע, נהיה תולעים.
איך הוא יודע זה שלו?
מה שירד ליד הפתח ידעו, מה שלא ירד ליד הפתח לא ידעו, זה באמת סיפור, לא יודע להגיד לך. היו צריכים ללכת לשוטט. וזה מה שאומר דוד המלך בתהילים, הנה עינינו כעבדים אל יד אדוניהם. כעבדים אל יד אדוניהם. כשפחה אל יד כברתה. עינינו, העיניים שלנו תלויות. איך העבד מסתכל על היד של הסלוקרה, תבוא, עושה לו ככה, תלך, עושה לו כן, הוא מסתכל על היד של, של האדון, מה שהאדון עושה, זה עושה לו ככה, הוא בא רץ לתת המשכורת, כן? הכל ביד, הכל ביד, האדון זז עם היד. העיניים שלנו תלויות בקדוש ברוך הוא כמו עבד שתלוי את עיניו ביד אדונו, כמו שפחה שתולה את עיניה ביד גברתה. וזה, אם תרצו, גם עיקר חשיבותה של התפילה. תפילה כשהיא באה מקירות הלב של האדם, כשהיא באה מעומק עומק עומק הלב, שהיא משתפת את הרגש, שהיא משתפת את הנשמה. תפילה לא יכולה להיות דבר טכני. תפילה לא יכולה להיות דבר טכני. היא לא יכולה. משום שאם היא דבר טכני, אז חלק גדול מהאישיות שלנו, ממבנה הנפש שלנו, לא משתתף בדבקות בהשם. תפילה נועדה לייצר דבקות עם הקדוש ברוך הוא. דבקות זה חיבור. חיבור לא יכול להיות אם אתה לא... אפשר להדביק, כל אחד יודע שאפשר להדביק שתי לוחות עץ רק בקצה. זה בשנייה אחת אתה עושה ככה, אופ, פותח את זה. לא משנה כמה הדבק יהיה חזק, נכון? לא. איזה פה נגר מזופלם. אתה לוקח משהו, הדבקת אותו רק בקצה, תפסת את שתי הקצוות הלא מודבקים, עשית ככה, אופ, יש איזה מנוף כזה, זה נפתח. שים דבק באחד על אחד, כן, תן לו לחיצה טובה במלחציים, שיר אותו כמה שעות להתייבש, אחרי זה אין לך פתח להתחיל לפתוח את הדבקות. אין. אבל אם יש לך פתח להתחיל לפתוח את הדבקות, ויש כל מיני אמצעים, איך אתה מכניס איזה פריז, איך אתה עושה, יש אמצעים לפתוח. כשאדם עומד בתפילה והוא משתף גם את הרגשות שלו, לא רק את השכל, להבין פירוש המילים זה שכל, אבל גם את הרגשות, שהוא משתפך לפני השם, שופך את נפשו, אומרים, שופך את נפשו לפני השם, ככה זה הביטוי לתפילה. אחד הביטויים לתפילה זה שופך את נפשו. מה זה לשפוך את הנפש? לשפוך את הנפש, תחשבו על דלי מלא מים, שופכים את המים, אתה מוציא את הנפש שלך החוצה, שם על השולחן לפני ריבונו של עולם. ואדם צריך... זה לייצר קשר עם הקדוש ברוך הוא, קשר אינטימי, חיבור. זה קשר. תפילה זה לא לבוא לשים כרטיס וללכת, לדפוק כרטיס, מה שקוראים החבר'ה. תפילה זה לשפוך את הנפש לפני בורא עולם, לשתף גם את הנפש, גם את הרגשות, גם את השכל, גם את התכונות שלך, גם את ה... לעשות וידוי, זה לחשף לפני בורא עולם. לא רק שהוא יודע, ודאי שהוא יודע כל מה שעשית, אבל כשאתה מוציא את זה מהפה, זה משהו אחר. זה באמת להשתפך, לא רק לשפוך. יש הבדל בין לשפוך זה לעשות תנועה כזו עם דלי. להשתפך זה משהו אחר, זה להוציא ולהוציא ולהוציא ולהמשיך להוציא. זה לא לשפוך שפיכה אחת. אז ברור שכשאדם נמצא בהבנה, בהכרה, בהפנמה, שאצל הקדוש ברוך הוא זה שם המקום, שם המקור של כל הרווח, של כל ההפסד, של הפרנסה, הכל תלוי בו, בני, חיי, מזוני, הכל תלוי בקדוש ברוך הוא, שהוא המקור, הוא המקום שאליו אתה פונה, הוא מחסן החיים, על כל גווניהם. אז ודאי שכשאדם נמצא לפניו בתפילה, ועם זו הרגשה שלו, שעכשיו הוא בא אל מקור החיים, אל מי שיכול באמת להעניק לו, באמת לתת לו, לא, זה אמיתי, אז ודאי שהוא בא לא רק בירה, הוא בא גם עם המון רגש. אם אדם היה יודע עכשיו שיש, כן, לא עלינו, אבל שיש איזה אדם שהוא תלוי בו לחלוטין, לחלוטין תלוי בו, זה היה בא לפניו, כל פעם שהוא היה בא לפניו היה איזה התחננויות ואיזה השתפכויות, כי הוא יודע, הוא יכול לתת לו את כל מה שהוא צריך. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, כשבאים לפני ריבונו של עולם, איננו אליך תלויות, איננו אליך תלויות, כי עיני עבדים אל יד אדוניהם, פשוטו כמשמעו. מרן הבית יוסף, ביוסף קארו, מביא את המערי אבואב, גם כן אחד מהראשונים, אחד מהראשונים, בעל מנורת המאור, שאומר שאדם בזמן תפילת 18, כולם מכירים את זה, שאדם בזמן תפילת 18 צריך לעמוד ששתי הרגליים שלו צמודות, אין הבדל בין איש לאישה בעניין הזה, ודאי עומד כששני הרגליים שלו צמודות, ויש בדבר זה נימוקים, נכון? כמלאכים שרגליים, נאמר עליהם רגליהם רגל ישרה וכו'. אבל המערי אבואב, שמרן הבית יוסף מביא דבריו, הוא מציין נימוק אחר. הוא אומר, למה אדם צריך לעמוד בשתי רגליים צמודות, צמודות לגמרי, רגל אחת, כמו רגל אחת, לאו דווקא מצד זה שרגליהם רגל ישרה, זה ודאי, אבל מצד זה שכשאדם עומד על רגל אחת, אז הוא רומז בזה שהוא כוח התנועה, שהוא איבד את כוח התנועה, שכוח התנועה מסתלק ממנו. אם אדם רוצה לנוע, הוא צריך שתי רגליים. אם הוא רוצה לרוץ, הוא רוצה לברוח לאנשהו, אז הוא צריך שתי רגליים בשביל לרוץ. אם הוא רגל אחת, אז אין תנועה, ברגל אחת אין תנועה. כשאדם עומד לפני ריבונו של עולם בתפילת 18, ועכשיו הוא צריך לשתף את כל הרגשות שלו ואת כל התכונות שלו ואת כל מה שדיברנו קודם, והוא עומד כמו רגל אחת, הוא אומר, ריבונו של עולם, הנה אני עומד לפניך, אין לי לאן לברוח, ממך אליך אברח, לאן אני בורח? ממך אליך, אין לי לאן ללכת, מלוא כל הארץ כבודו, לתתר פנוי מיניה, אתה ממילא פה, לאן יש לי ללכת? לא יכול ללכת, כל כולי תלוי בך, אין לי לאן לברוח, לא לאלילים, לא לאלוהים אחרים, לא לטרנדים, לא לאופנות, לא לפסטיגלים ולא לפסטיבלים, אין לי לאן ללכת, ממך אליך אברח, אני עומד רגל אחת, כי אין לי יכולת תנועה, באמת אין לי יכולת תנועה, אני תלוי בך, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, עינינו אליך תלויות, כמו שאנחנו אומרים בימים הנוראים. זאת אומרת שמצד עצמי, אני מודה שמצד עצמי אני לא יכול לזוז לשום מקום, אני לא יכול לעשות שום דבר, אני יכול רק להרים את העיניים ולבקש, עינינו אליך תלויות, אני רק יכול להרים את העיניים ולבקש, תן לי חיים, תן לי פרנסה, תן לי ברכה, תן לי שלום בית, תן לי נחת רוח מהילדים, כן? רק לבקש, זה מה שאני יכול. הטענה של עם ישראל הייתה למעשה בדיוק על הנקודה הזו. הם אמרו, ריבונו של עולם, תן לנו קצת לבד. אמרו באותו עולם, שהשכר והעונש לא ישפיעו על הפרנסה, על המים, על הלחם, כי אין לחם ואין מים. כמו אומות העולם, יש מן ויש מים מהבאר או מהסלע, אבל זה לא כמו אומות העולם, תן לנו כמו אומות העולם. זו הייתה הטענה שלהם. זאת אומרת, במידה רבה יש פה ניסיון לצאת מתחומי ההשגחה הפרטית הצפופה העמוקה של עם ישראל תחת הקדוש ברוך הוא. לא, אנחנו עושים איזה משהו יותר חופשי כזה. באורח חיים הבית יוסף מביא דבר שהוא פלא פלאות. אנחנו יודעים שיש מזמור, אחרי שאנחנו אומרים ברוך שאמר, יש מזמור לתודה, ואחרי זה אומרים יהי כבוד, נכון? יהי כבוד זה לא מזמור, זה לא מזמור, למי שלא יודע, זה לקט של פסוקים ממקומות שונים בתנ"ך. לקט של פסוקים במקומות שונים בתנ"ך. יהי יחבוד, יש בו 16, יש בו 21 פעם אזכרות של שם השם, שם הוויה. שם הוויה נזכר שם 21 פעם ביהי יחבוד. כמובן שיש בזה כל מיני כוונות וכו'. כנגד 21 פעם אזכרות של שם השם, שם הוויה, ביהי יחבוד, יש 21 פסוקים בתהילה לדוד, באשרי. 21 פסוקים. ראיתי, אני לא יודע את המקור של זה, שמעתי את זה מהרב בידרמן, אבל אני לא יודע המקור, הוא לא ציין מקור, אז אני לא יודע מה המקור. אבל ראיתי שם, הוא אומר דבר פשוט, שהוא שמע את זה וזה חכם, גם הוא לא מביא את המקור. אבל זה פלא פלאות, לראות את זה זה דבר יפה. ההזכרה ה-16, הזכרה, הפסוק ה-16 בתהילה לדוד, זה פותח את ידיך ומסביר לכל חי רצון. פסוק של פרנסה, פסוק שקשור לפרנסה, כולם חזרנו על זה הרבה פעמים, אולי עוד נחזור גם בעתיד, איך הכוונות של הפסוק הזה. אדם שאמר אשרי ולא כיוון ופותח את ידיך, לא יצא ידי חובת האמירת המזמור. וזה מזמור שאומרים אותו 3 פעמים ביום. צריך מאוד מאוד לדייק באמירתו, וצריך לדעת לבטא כל מילה וכל אות שמה, כי הכל שמה סודי סודות וכוונות עצומות. פותח את ידיך זה הפסוק ה-16. האזכרה ה-16 ביהי יחבוד זה רבות מחשבות בלב איש ועצת השם יתקו. זה דבר יפה, תכף תראו, זה מהלך יפה. שימו בראש גם שהאות ה-16 בלשון הקודש, זה בסייעת הלשון היחידי שלי ואני מקווה שהוא נכון, זה האות עין. עין, עינינו אליך תלויות. האות עין, א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', ח', ל', מ', נ', ס', עין, 16. האות ה-16, עין. בענייני פרנסה אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. אדם עושה כל מיני חשבונות. עושה חשבונות, אני אלך לפה, אני אקנה את זה, אני אעשה ככה, אני אעשה אחרת. ובסופו של דבר, ואני ארוויח ככה וככה, וכולו אורות. כולו אורות, ובסוף, מפסיד. סוף מפסיד. ודבר אחר, עסק אחר, שהוא בטוח שהוא יפסיד, והוא בטוח שלא ילר, והוא בטוח שזה, ואני מתעייף סתם, ואני עכשיו הולך, ואני משקיע שעות, ואני משקיע אנרגיה, ואני לא רואה איפה אני מרוויח, ופתאום הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים, והוא מרוויח. נדמה לו שמשהו שקרה לו גורם לו נזק, והסתבר שהשם הציל אותו. ונדמה לו שמישהו גורם לו, משיג את הגבול שלו, גורם לו למשהו לא חיובי, ופתאום אותו אחד עשה אותו עשיר. הפוך, בדיוק מיישה אדם כזה. זה השכם והערב קורה. בענייני פרנסה אין אחד שלא מכיר את זה. רק לפני, אספר לכם סיפור. לפני אולי שנתיים, אולי שנתיים, בא אליי מישהו, סיפר לי שאיזה בניין שהוא קנה, הוא היה בטוח שהוא הרוויח מיליונים רבים מאוד, והוא התחיל לבנות על הבניין הקיים, הוא התחיל לבנות איזה בניין, גורד שחקים כזה, גבוה, ומשאבה של בטון, זה נקרא מיקרו, שזה שופך, אני יודע מה, נגיד 10 קוב ב10 דקות. זה משהו מפלצתי. המשאבה הזו, הצינור שלה, החדק הזה, השתחרר, נכנס לתוך בניין אחר, ושפך שם בתוך הבניין בטונים בלי הכרה. עד שהבינו שזה קורה, נשפכו שם איזה 200 קוב בטון. אטמו שם את חדר המדרגות של בניין קיים שגרים בו אנשים. נאטם חדר המדרגות, יכול לזעזע את כל היציבות של הבניין, זה משקל עצום שלא נלקח אף פעם בחשבון בקונסטרוקציה. בקיצור, הוא בא, שמע, אני אבוד, אני אבוד. אמרתי לו, מה, איך חס ושלום לדבר ככה? מה הפירוש אבוד? חס ושלום אבוד. מה זה? הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא יכול, הקדוש ברוך הוא יודע את ה... שנותן את המכה, כבר בורא יחד עם המכה את הרפואה, ועוד יצמח מזה ישועה גדולה בסייעתא דשמיא, וצריך להתחזק, וצריך זה, ובאמת, הוא התחזק, והאמין, ולהפך, אמרתי, צריך לעשות סעודת הודיה, שכבר ניצלת ממה שהיית אמור להפסיד, וכבר הרווחת. אפשר להרוויח, אני עם תביעות, תביעות מפה עד ים סוף, תובעים אותי, הבניין הזה תובע אותי. אמרתי, אתה יכול להיות פסימי, אתה יכול עכשיו לקחת את העין ולהוריד את הכלפי מטה. אתה יכול להרים את העין למעלה, עינינו אליך תלויות. תהיה יד עבדים, אלי אדונים, מסתכלים מלמטה למעלה. העבד מסתכל על האדון שלו מלמטה למעלה. טוב, לימים, הסתבר שיש לו ביטוח. וגם למפעיל של המשאבות יש ביטוח. בקיצור, מסכם סיפור ארוך קצר, התוצאה הסופית הייתה שרק מהאירוע הזה הוא הרוויח אולי 3 מיליון דולר. רווח. רק מהאירוע הזה. מהביטוח הזה ומהביטוח ההוא ומהבנייה ומהשיקוף והרוויח 3 מיליון דולר. איך? זה קודש הבריך, זה פרנסה. פרנסה זה איננו אליך תלויות. זה עם ישראל הוא תלוי הקדוש ברוך הוא. תלוי הקדוש ברוך הוא. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. זה כנגד פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. משביע, משביע זה תהיה שבע, אל תדאג, אתה תהיה שבע. אתה תהיה שבע. אתה רק תרצה ותפנה את העיניים למקום המתאים. ועכשיו אנחנו מגיעים, סייעת הדשמיה, בדיוק לשאלה הבאה בזה. אחרי שהבנו מה הייתה הטענה שלהם, ואחרי שאנחנו מבינים במה הם חטאו, איך הם לא ראו את מה שראה יעקב אבינו עליו ושלום, ולימד אותנו יעקב אבינו עליו ושלום, שאנחנו לא רוצים להיות תלויים בבשר ודם, לא בלבן ולא בדומר. אנחנו רוצים תלות בהשם. אז עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מהו שכתוב וישלח השם בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וימות עם רב מישראל. מה זה הנחשים השרפים? היה צריך להיות כתוב וישלח, קודם כל לא וישלח, וישלח. מה זה וישלח? וחוץ לזה, לא את הנחשים בה"א הידיעה, אלא נחשים. וישלח השם נחשים, נכון? זה מה שהיה צריך להיות כתוב. אומר רבינו בחיי, כן, אז רק לפני מה שהוא אומר פה על העניין הזה, אני פספסתי איזה קטע קודם, אני רוצה רק לסכם את מה שדיברנו עד עכשיו במה שאומר רבנו בחיי. כי למעלה דור המדבר שהיו כמלאכי השרת, היה המן בא להם דבר יום ביומו, כדי שיהיה עיניהם תלויות תמיד אל השם. כי עניין שכתוב, הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם. והעניין היה להם להרגיל נפשם במידת הביטחון והאמונה בשם מדברך. למה השם נתן להם מן כל יום, והמן הזה נגמר בערב? שיתרגלו להאמין בשם יתברך, שיפתחו בשם יתברך. ולפי שחטאו בהוצאת דיבה, נהנשו בעונש נחש המוציא דיבה. יפה מאוד. ועכשיו, למה הם נהנשו על ידי, למה כתוב הנחשים השרפים ולא כתוב נחשים שרפים? נחשים סתם. מי זה הנחשים האלה בה"א הידיעה? אומר רבינו בחיי, ודרשו חז"ל, יבוא נחש שאוכל מינין הרבה וכולם בפיו טעם אחד, ויפרע מאוכלי המן שאוכלים מין אחד ותואמים מינים הרבה. ועוד, שנהנשו בעונש זה, כי הנחשים האלו שנהנשו בהם היו הנחשים עצמן שהיו במדבר למינין הרבה. תכף אני אסביר את זה. הוא שכתוב בדברים, ספר דברים, פרק ח', המוליכך במדבר הגדול והנורא וכל 40 שנה לא נזוק בהם אחד מישראל, שהיה ענן אחד משבעה עננים לפניהם, והורג לנחשים והקרבים שלא היה זיקום, והיה הענן המיוחד ההוא לפלא. זאת אומרת, אומר רבנו בחיי ככה, קודם כל למה הם נענשו בנחשים? כי הם הוציאו דיבה. הוציאו דיבה. מי היה מוציא הדיבה הראשון? אומר לשון הרע הראשון. מי היה? הנחש. הנחש. נחש היה בעל לשון הרע הראשון, הוציא לשון הרע. כן מאוד. אז הם נענשו בנחשים. מה זה הנחשים בה"א הידיעה? אומר רבינו בחיי, מה שהיה זה דבר מאוד פשוט. הנחשים האלה היו קיימים, זה לא נחשים שהקדוש ברוך הוא הביא במיוחד לאירוע. הנחשים האלה קיימים היו במדבר תמיד. זה מה שיש במדבר, נחשים, עקרבים, שרפים, כל מיני חיות רעות, כל מיני דברים רעים, נדלים, לא יודע, כל מיני מראים בישים. מה יש שם במדבר? במדבר יש חיות רעות. כמו שכתוב בספר דברים, במדבר הגדול והנורא, נחש, שרף ועקרב. שם ככה כתוב בספר דברים. אז היו נחשים ועקרבים וזה. 40 שנה, עם ישראל הולך במדבר, ילדים, נשים, מבוגרים, צעירים, הולכים במדבר, הופכים אבנים, מרימים, מטטים את החול, אף פעם לא הזיק אותם נחש או עקרב או שרף. סוג של נחש. כן. אז איפה הנחשים היו? אומר רבנו ברכה, זה פשוט, הנחשים היו שם. רק היו עם עם ישראל, היו שבעה ענני כבוד. אחד העננים היה לו תפקיד מוגדר מששת ימי בראשית. הוא הולך לפני המחנה, ואת כל הנחשים, העקרבים, השרפים, הנדלים, כל החיות הרעות האלה, הוא או הורג או מגרש. אבל הנחשים היו שם. זה אותם נחשים שהיו ממילא במדבר. לכן זה הנחשים, השרפים. ולא נחשים סתם, לא הביא סתם הקדוש ברוך הוא נחשים מאיזשהו מקום במדבר עכשיו בכבוד האירוע. היה מדבר ריק מנחשים, ועכשיו הוא הביא נחשים. לא. זה הנחשים שהיו שם, ממילא הם עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא לוקח את הענן ומסיר את ההשגחה, אז עכשיו הם יכולים, באמת, עם ישראל רצה להיות מופקר לטבע. עם ישראל אמר לקדוש ברוך הוא, תן לנו להסתדר רגע לבד, כמו אומות העולם. אז הוא לקח את הענן, הקדוש ברוך הוא. ענן זה נס, ענן זה השגחה פרטית. אז הקדוש ברוך הוא הסיר רגע אחד את הענן. מה קרה מיד? חזרו גם הנחשים לטבע שלהם. חזרו הקרבים לטבע שלהם. מה הטבע שלהם? למשוך. אז הם נושכים. מה זה שכתוב וישלח ולא וישלח? זה בדיוק זה. כמו שכתוב, ויהי בשלח פרעה את העם. שלח זה לשון שחרור והיתר. אני מתיר את העניינים, משליח בכם. ככה אומר הקדוש ברוך הוא במכת צפרדע, נדמה לי. עניינים משליח בכם את הצפרדע. את הכינים, לא זוכר. בכל אופן, משליח בכם זה אני משלח, אני משחרר, אני מתיר את הרסן. ואז החיה רעה משולחת. האדם משולח, מותר, משוחרר. היו חיות רעות, הקדוש ברוך הוא סגר להם את הפה. זה הענן, סוגר להם את הפה. עכשיו אתם לא רוצים השגחה פרטית, אתם רוצים לנסות להסתדר לבד. הוא מכיר את האסורים, פותח את הכבלים, החיות הרעות יוצאות החוצה. זה וישלח, יצאו לחירות. הם יצאו לחירות אותם נחשים שהיו ממילא במדבר. עם ישראל חוזר בתשובה, ברוך השם. עם ישראל מיד הנחשים מגיעים, הם מבינים שהשגחה פרטית והתייחסות של הקדוש ברוך הוא אלינו זה יותר טוב מאשר לנסות לחיות לפי טבע. אנחנו לא עם שחי תחת מסגרת, אנחנו בשליטת הכוכבים והמזלות. אנחנו לא תחת שליטת הטבע, אנחנו מעל הטבע, ולא מתאים לנו להיות תחת שליטת הטבע, כי מיד מגיעים נחשים, שרפים ועקרבים וחיות רעות שמשולחות מיד. כל פעם שאנחנו מנסים להיות רגע אחד ככל העמים, לא ככל העמים בית ישראל, כשאנחנו מנסים להיות ככל העמים, מיד קופצים עלינו כל מיני פלישתים, כל מיני חיזבלונים, כל מיני כאלה עקרבים, נחשים וחיות רעות. עם ישראל רוצה להישאר תחת השגחה פרטית, אז הם אומרים מיד, חטאנו. ויבוא העם אל משה ואמרו, חטאנו כי דיברנו בהשם ובך. ומיד משה רבינו פועל לרפא אותם. שואל האור החיים הקדוש, הוא שואל, משליח בכם זה לא צפרדע ולא קינים, זה ערוב. הנני משליח בכם את הערוב, חיות רעות. כך נאמר בספר שמות. אומר האור החיים הקדוש, מה היה העניין הזה של נחש הנחושת? מה היה כל העניין של נחש הנחושת? למה נחש נחושת? למה לא יודע, צפרדע? נחש כנגד נחש, קודם כל. אבל אומר האור החיים הקדוש, הוא מביא בדבר הזה ארבע תשובות. אני רוצה להקריא לכם את התשובה. הוא מביא שבע תשובות, אני רוצה להקריא לכם את הרביעית. סליחה?
מה שמציא את הבן אדם, שמציא
את הנחש. לנשיאו מנחש. נכון.
נכון.
אבל פה זה נחש נחושת. אין נשיאו. אין נשיאו. אז הוא אומר ככה. הוא אומר בתשובה הרביעית, הוא נותן שבע תשובות לשאלה הזו. אני מקריא לכם את התשובה הרביעית. להעירם בתשובה. להעיר את עם ישראל בתשובה. בשביל זה באה הנחה של נחושת. כי עלו השאלה היא למה הוא לא מרפא אותה מיד, למה הוא לא מתפלל להשם תסיר את הנגע הזה מעל ישראל. מה צריך את הנחש נחושת הזה? שמה צריך נחש נחושת? לשים אותו על נס, כן, זרק אותו באוויר לפי המדרש, והוא נשאר תלוי באוויר בגבוה ושכל אחד יכול להסתכל וזה. אומר האור חיים הקדוש רבי חיים בן אתר, להעירם בתשובה מה שהתרעמו, למה הביאם השם דרך המדבר שאין שם סיפוק, ולא הביאם דרך מקום שרגיל היות שם בר ולחם. לא, מה הייתה התלונה כמו שלמדנו? למה אתה שם אותנו במדבר ולא העברת אותנו דרך שוויץ שיש שם אוכל כל הזמן? כי השם חפץ שעיניהם יהיו תלויות לאלוהים יושב בשמיים על מחייתם ועל כל צורכיהם, באין מבטח זולתו, אין על מי לסמוך, אין על מה לסמוך, רק על הקדוש ברוך הוא. לכן אני מעביר אתכם במדבר, תלמדו סדנה איך לומדים ביטחון בהשם. עוברים במדבר, אין שם מים, אין שם אוכל, אין שם אף אחד שיגן עליכם, יש שם חיות רעות, ושירו את זה לקדוש ברוך הוא, תראו איך הכל מתנהל כשורה. באין מפתח זולתו מהטעם עצמו שלא הסיר הנחשים והניחם לנושכם, ויהיו מתרפאים כשיסתכלו כלפי מעלה לאביהם שבשמיים. והוא מאמרם זיכרונו לברכה, זה גמרה בראש השנה לזיכרוני, אלא שלא פרשו ההערה שבדבר שהיא תשובה לדברי לשון הרע שדיברו. למה הביאם אל המדבר? ועכשיו הפאנץ', שהשם חפץ בזה כדי שיהיה ליבם תמיד תמיד ואין הפסק, בלי הפסקה, תמיד בלי הפסקה, קרוב להשם, כבן המצפה לשולחן אביו ערב ובבוקר ובכל עת וזמן. זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, להיות בלי הפסקה תמיד קרובים להשם, כמו בן שמצפה לשולחן אביו ערב ובוקר. הילד אין לו איפה לאכול, רק על השולחן של אבא. אז בבוקר יש שנותנים לארוחה, בערב נותנים ארוחה, הוא מחכה לארוחה בערב, הלך לישון כבר מחכה לארוחת בוקר, יצא מהבית אחרי ארוחת בוקר כבר מחכה לארוחת ערב, כבן המצפה. ואם היה מביאן דרך יישוב, אם הקדוש ברוך הוא לוקח אתנו דרך שוויץ, לא הייתה להם הדבקות בתמידות. כשיהיה מזומן לפניהם סיפוקם, הוא לא צריך, הוא לא צריך להרים את העיניים לקדוש ברוך הוא, הוא עובר, רואה בדרך עץ תפוחים, כותב תפוח, אוכל. ומה מאוד יסובב דבר זה, הרחקת הלב מהשגחת הבורא ויראת רוממותו. אם אדם מזומן לו הסיפוק, סיפוק צרכיו, בלי שהוא מתפלל על זה, בלי שהוא מבקש על זה, בלי שהוא משתף את הקדוש ברוך הוא ודבק בו בזה, אז זה, הוא לומד להתרחק מהשם, הוא לא מזהה את ההשגחה הפרטית על כל צעד ושעל. הוא יכול לראות נס של הוצאת מים ולא להבין שהוא רואה נס, לא להבין בכלל שהוא רואה נס. הוא יכול לחשוב שזה טבעי, הוא יכול לחשוב שככה זה, והוא מתרחק. עכשיו שהוא מתרחק, אז הוא מרחיק מעצמו, מהפנים של הקדוש ברוך הוא, ממקור החיים, ממקום החיים, ממקור החיות. אז ממילא הוא מתייבש, ממילא הוא מתייבש. אין הנחש ממית, אין הערוד ממית, החטא ממית. החטא זה מתחיל בהתרחקות מהשם. אם אדם נמצא כל הזמן בדבקות בהשם, הוא לא עובר עבירות ולא עושה חטאים. מתי אדם חוטא? שנדמה לו לרגע שהשם לא רואה, אפילו לא במודע, הוא רק לא מרגיש את השם בחיים שלו. לשנייה אחת, להרף עין, הוא כבר יכול לעבור עבירה. אבל אם הוא כל הזמן מרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בחיים שלו, והוא מבין שהכל ממנו יתברך, הכל תלוי בהשם, אז הוא ודאי לא עובר עבירות. ולכן הקדוש ברוך הוא שולח את הנחשים שהם מצביעים על התרחקות ההשגחה. אותם הנחשים שהיו ממילא במדבר, עכשיו התרחקה ההשגחה, אז הם משולחים על עם ישראל, וכאשר עם ישראל חוזר בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא מעמיד להם דווקא נחש נחושת בגובה, שיהיו עיניהם תלויות בקדוש ברוך הוא עוד פעם. עכשיו תדעו לכם, יש כלל ברפואה, הדבר הזה מובא בספרים, כלל ברפואה שאם אדם ננשך על ידי נחש, אם הוא יראה נחש, זה יזיק לו. אם אדם ננשך על ידי כלב, חולה כלבת, אם הוא יראה כלב, זה יזיק לו. ככה כלל. אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיבו, אם אתם חוזרים להשגחה, אז למרות שננשכתם על ידי נחש, אני אראה לכם נחש, ולא רק שלא תוזקו מזה, תתרפאו מזה. במה שאני מכה, עם זה אני מרפא. מחצתי ואני ארפא. במה שאני מכה, עם זה אני יכול לרפא. אין שום בעיה לקדוש ברוך הוא. יש לזה עוד הסברים, כמובן, הנחש העליון, הנחש התחתון, הסברים בסוד, נחש זה בסוף, זה גם גימטריה משיח, יש לזה כל מיני הסברים. אבל זה כפול, נחש, זה כמה, נחש בתוך נחש, יש את הנחש הנחושת. נחש ונחש, נחושת יש בו את המילה נחש גם. אז יש לי גם, יש נחש הבריח גם, יש נחש העליון שהוא זה שהכריע את פרעה, שנחשב התנין הגדול. לא נכנס לזה עכשיו, יש לזה הסברים עמוקים. נחש יכול להיות גם דבר, סימן לדבר חיובי. אחרי זה גם יכול להיות סימן לדבר חיובי, זה לא רק דבר שלילי. אוקיי? יש כל מיני סוגים, הלא כל דבר שיש לו, יש לו צד אחד, יש לו צד אחר כלעומתו, כל דבר, כן?
הנחש שרואים ב...
הסמל הרפואה.
בפרמס, בפרמס, בחפת, זה בא
נכון.
זה בא
המצרים אולי ירצו לטעון שזה בא מהם, היוונים ירצו לטעון שזה בא מהם, אנחנו יודעים בדיוק מאיפה זה בא. נחש הנחוש, על נס. כן, יש טענה גם אצל המצרים וגם אצל היוונים, שזה בא מהם. אבל זה כמובן...
שמוע שעבר למדנו במחתות.
כן.
הוא אמר לארון הכהן, תיקח את זה ביתר, תעשה אותו מגיפה.
כן.
כתורת. ואני משה רבנו שהמחתות, איזה מקרה לך. אומרים, אתם מערכים את העם. אומר, לא, אני אראה לכם שמה שערכת העם,
זה רפא.
כמו שעבדים את העם.
נכון, נכון מאוד.
אותו דבר.
נכון מאוד. וזה בדיוק העניין של האות עין. האות עין... היא קודם כל עיניים. והעיניים זה תלוי לאן הם ביטות. אם הם ביטיות כלפי מעלה אל השם, ואלינו אליך תלויות, אז ממילא זה מנביע. עין זה גם מעיין. עין, שהלכתי אל העין, זה הלכתי אל המעיין. מעיין נובע. יש למעיין כוח לצאת נגד כוח המשיכה של כדור הארץ. מלמטה למעלה, לעלות כלפי מעלה. זה מעיין. עין. הלכתי אל העין, זה דבר מנביע. היכולת שלנו לראות באמת את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו, זה מנביע אמונה, זה מנביע דבקות, זה מנביע, כן? לכן מנביע זה מלשון מוציא החוצה, נובע, אוקיי? ומעיין זה גם מקור של מים, הוא מנביע מים, ואין מים אל התורה, אין מים אל התורה. העין הזו שמנביעה את האמונה, שמנביעה את הביטחון בהשם, היא אותה עין שהופכת בסופו של דבר נגע לעונג. אם האות עין היא בראש המילה, היא בראש מסתכלת כלפי מעלה, אז זה עונג. אם היא עוברת לסוף המילה, היא מסתכלת כלפי מטה, זה נגע. מה עשה את ההבדל? ההסתכלות שלנו על החיים. רואים את ההשגחה הפרטית, רואים את הנגיעה של הקדוש ברוך הוא בנו, רואים כמה הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, כמה הוא דואג לנו, איזה כיפות ברזל הוא מציב מעלינו. אם כן, ברוך השם, ענני כבוד, נמשכים, אנחנו בדבקות. אם לא, עפיפונים, בלונים, קשקושים, ואנחנו לא יודעים את נפשנו ולא יודעים איפה לשים את עצמנו. כמו שראינו במדרש רבה של פרשת השבוע הקודמת, שהקדוש ברוך הוא על ידי דברים קלים, מלמד את האדם, תראו את הספר של דברי המדרש רבה, פרשת קורח, שהקדוש ברוך הוא על ידי בריאות קלות, על ידי דברים קלים, מלמד את האדם שזה לא כוחי בעוצם ידי. אין כוחי בעוצם ידי. כל פעם שאדם משוויץ,
אני ואני,
אז הקדוש ברוך הוא שולח לו בריאות קלות, דברים קלים. עפיפונים זה דבר קל, בלוני הליום זה דבר קל, תרתי משמע קל, קל להשגה, קל לזה, וקל מהאוויר גם. וכשהיינו הצבא הכי חזק בעולם, אז קיבלנו סכינאות, וכשהיינו החזקים, אז קיבלנו אבנים, אינטיפדות, וכל מיני דברים שהם פרימיטיביים לחלוטין, ומוציאים כביכול חס ושלום את עם ישראל משיווי המשקל. מה זה בא להגיד? סמכו על הקדוש ברוך הוא. נכון, יש לנו צבא הכי טוב, נכון, החיים שלנו הכי מתוקים, הכי חזקים, הכי חכמים, הכי נבונים. בלי סייעתא דשמיא כל זה לא שווה כלום. עם סייעתא דשמיא זה הכל. בלי סייעתא דשמיא זה כלום. איפה העניין? בעין שמסתכלת. העין הזו מנביעה אמונה, מנביעה ביטחון, מנביעה חוסן, או שהעין הזו היא חס ושלום מהפכת עונג לנגע. היא הפוך. היא מחפשת את העין שמאל של חודש תמוז, העין שרואה רק את ההתחלה של הדברים, ולא רואה אף פעם מי שולט, מי התכלית, איפה התכלית. יש בהקשר הזה של אמונה וביטחון, ושזה כל העניין של של סיפור נחש הנחושת, יש, כל אחד צריך להכיר את זה, יש לרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, יש לו פסוקים שהוא מביא לקריאה מידי יום, זה נקרא מאמר הכיווי, כיוויתי, מלשון לקוות. אדם מקווה אל השם, נכון? מקווה אל השם, חזק ויאמץ את דברך, וקווה אל השם. של הכיווי יש כמה בחינות, שש בחינות: ביטחון, כיווי, ייחול, אחד, אהבה ואמת. שש בחינות, שהן בחינות של הביטחון בהשם, בחינות של הייחול, של הכיווי הזה. יש לזה שש בחינות. זה כלי אדיר. הכיווי הזה זה דבר עצום. הרמח"ל כותב עליו דברים שהם לא כתובים, אי אפשר להגיד אותם. הוא אומר, ראשית הבריאה בתקווה. כך אומר הרמח"ל, שכל התחתונים מצפים להשפעת העליונים על ידי תפילה או שיר, כתיב בראשית ברא אלוקים, אין ראשית אלא תקווה. במילה בראשית יש שיר, את המילה שיר. אין הצמצום עשוי כי אם לצפות שיכנוס בו קו אינסוף ברוך הוא. מי שמבין את הדבר הזה, זה סוד עצום מה שהוא אומר. זה קו לשון כיווי ותשוקה. בואו ראה, כל הבריאות נבראו בלא שלמות, שנאמר אשר ברא אלוהים לעשות, שיעשו אחר כך בהמשכם השפע לשלמותם, או במעשים טובים, או בתפילה, או בשיר. שהשפע נשקף מלמעלה, תקשיבו לזה, שהשפע קיים למעלה, הוא נשקף, בגדר השגה, הוא בר השגה, השפע, הוא ממתין לתקווה שתצמח מלמטה מן הארץ. יש שפע, עכשיו כל מה שהוא מחכה זה שתהיה התערות הדלטטה, שתעשה איזה מעשה, תצמיח עם תקווה, עם ייחול, עם אמונה, עם ביטחון, עם אמת, עם אהבה, תצמיח את מלמטה, את הקו הזה שממשיך את הכל מלמעלה למטה. זה הכיווי. על זה נאמר תקוות אמת, שהוא הביטחון של אמת שבוטחים בהשגחה. זה ביטחון של אמת, בוטחים רק בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, וכל שאר הביטחונות בהשתדלות. כל מה שאדם בוטח בזה, שאם הוא יהיה גיבור הוא יעשה, הוא יזה, הוא יהיה, הוא פיקח, הוא חכם, זה, כל זה הוא אומר הם ביטחונות של שקר. הוא ביטחון בהשם, הוא ביטחון אמת. וידעת כי אני השם אשר לא יבוש וקובעי, לא איש אל ויחזב, לישועתך קיוויתי השם. לזה השם הוויה, שהוא ראשית הכל, צריך שתהיה התקווה, ולא לשום כינוי. אנחנו לא מתייחסים אל הקדוש ברוך הוא אלא בשמו הגדול הוויה, יוד קי וו קי, ולא לכינויים, כי אנחנו נשלטים על ידיו, על ידו של הקדוש ברוך הוא בעצמות ומהות, בלי כינויים. אנחנו בנים שלו. המקווה אף על פי שיש לו מעט מעשים טובים, לא יבוש. המקווה תמיד בשמחה בלי צער, אומר הרמח"ל. המקווה תמיד בשמחה בלי צער, כי הוא יודע ששום דבר לא תלוי בו. מה יש לו להיות בצער? הכל תלוי בהשם. תעשה את ההשתדלות הכי קטנה וכל היתר ריבונו של עולם. וכל המקווה תפילתו עולה בלי אמצעי, לא על ידי מלאך, אלא לישועתך דייקה, לישועתך קיוויתי השם. כי הוא קו הבוקע ונוקב ועולה עד השם ממש. קו מלשון קווה.
אבל יש, אומרים, הנולד החכם, הוא רואה.
רואה את הנולד.
רואה את הנולד. איך אתה יכול להיות ככה? כן, זה קשה לחיות את זה.
קשה לחיות, אבל ככה צריך. תכף אני אתן לספר הסיפור, תראה. תכף אני אספר הסיפור על זה, על החכם הרואה את הנולד. המקווה אפילו נכנס בגיהינום, אומר הרמח"ל, יוצא ממנו, שנאמר, וקווה השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ותקוותו היא טהרתו, מקווה ישראל ממש, כי הוא במדרגה עליונה שאין עושה בו פתם. וזה סוד התשובה, שהוא ממש שב אל מקורו. כן, המקווה הוא ממש בוקע בקו תקוותו ועושה נקב וסדק לעלות תחת כיסא הכבוד. ובכוח התקווה יוצא מן הצרה, הוא וכביכול, כביכול, הקדוש ברוך הוא יוצא עמו. כי בכל צרתם, לא צרה. לא כתיב למד א', אבל קרי למד ו'. זה פסוקי הכיווי, יש לכל יום את הפסוקים שלו. אפשר למצוא את זה, אני חושב גם, לא ניסיתי, אבל אפשר בטח למצוא את זה גם באינטרנט. כל יום יש לו את פסוקי הכיווי שלו, זה המקווה. המקווה. רבנים גדולים, הדברי חיים של גור, והרב מנשחיז, האדמור מנשחיז, ורב שלוים עלי קרליבך, לא היו הולכים לישון אם הייתה להם פרוטה בכיס. פרוטה, נשארת לו פרוטה בכיס, הוא לא הולך לישון. לא עולה על יצורו עד שקלטה פרוטה מן הכיס. למה? כי אפילו נשארת פרוטה בכיס, יש לך עוד איזה תקווה, איזה ביטחון בפרוטה הזו. מחר, לא יודע, אולי השם לא יזמן, יהיה לי פרוטה לקנות חצי לחמניה. אבל שאין פרוטה בכלל, אז זה ביטחון מוחלט בהשם. מה יהיה בבוקר? לא יודע. לא יודע לגמרי. יהיה מה לאכול? לא יודע. אין לי מושג. נסו רק לחשוב בצורה הזאת. נסו ללכת לבית מלון ושאין לכם שום נשנוש, לא הבאתם אתכם. שום נשנוש, לא בקבוק מים, לא שום דבר. מה יהיה בבוקר? מה שיהיה יהיה. אפילו זה קשה, בטוח יהיה, בטוח תהיה ארוחת בוקר, נכון? אבל הידיעה שאולי תתעורר ועד ארוחת בוקר לא יהיה לך מה לאכול, היא כבר מלחיצה. תראו לעצמם מה זה אדם שהולך לישון כל לילה, לפני שהוא הולך לישון, שתולל ברחוב, חלק להומלסים, חלק למסכנים, לזה, כל מה שיש לו, נשאר בלי גרוש.
פינטו, הוא אמר אותו דבר, היה אבא שלו הוא הסבא שלו, הוא לא ידע לפני ללישון, לא היה גרוש. יום אחד לא יודע ללישון, הוא רואה, אין כלום, לא ללישון. אשתו אמרה, אתה לקחת ממני כסף, כן, תן לי כסף, נתרגל לחלק את
זה. היה, ובזה אנחנו מסיימים, היה איזה בחור ירא שמיים, למד באחת הישיבות, בחור למד באחת הישיבות, יום אחד הוא בא למשגיח שלו, אומר לו, ממש בוכה בדמעות, ותלונן, הוא אומר למשגיח, תשמע, אני לא יודע מה לעשות, אני כל הזמן כועס, אני כל הזמן עצבני, אני, ככל שאני לא מצליח, כל שום דבר אני לא מצליח, וכל שאני לא מצליח אני יותר כועס, וכל שאני יותר כועס אני יותר לא מצליח. אני לא יודע מה לעשות, אני לא יכול ללכת 4 מטר, 4 אמות בלי לחוס. אז אני לא יודע מה לעשות, אמר למשגיח, תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור. הייתה איזה אוניית נוסעים שהפליגה ממקום למקום. על האונייה הזו, שהיו בה סוחרים, והאונייה הייתה מלאה מטענים וכולי, עלתה איזה קבוצה של גנבים. קבוצה של גנבים, עלתה לאונייה, והם חכים רק לרגע כושר להשתלט על האונייה. טוב, יום אחד הם שומעים את שני הקברניטים, שני המנהיגים של האונייה, רבים ביניהם, בתא, בעל הגשר, בתא הפיקוד, הם שומעים צעקות, וזה צועק על זה, וזה כועס על זה, וזה שני המנהיגים של הזה. אלה הגנבים הבינו שזה שעת כושר, אלה רבים ביניהם, השתלטו על האונייה, שמו אותם, קשרו אותם, אסרו אותם באזיקים, והשאירו אותם באיזה תא בתחתית, בסיפון התחתון. אומר לו המשגיח לבחור, מה אתה חושב שקרה? הם המשיכו לריב? אמר לו, לא, ודאי שלא. אומר לו, למה אתה חושב הם המשיכו לריב? אמר לו הבחור למשגיח, הם המשיכו לריב כי הם היו בסכנת חיים. אומר, לא היו בשום סכנת חיים. השודדים לא באו לקחת את החיים שלהם, השודדים באו לקחת את האונייה ומשחררים אותם מיד אחרי שלוקחים את המטענים. בסך הכל רכוש, אפילו לא רכוש של בעלי, של הקברניטים, זה רכוש של אחרים. למה הם השתתקו בכל זאת? אמר לו הבחור, אני מבין. אמר לו, כשהם רבו, כל אחד חשב שהוא שולט בעניינים, והוא יודע יותר מהחבר שלו. ואם יעשו ככה, לפי דרכו, אז יהיה יותר טוב. אז הם רבו, כעסו. כל אחד אמר, אני השולט, אני היודע, אני המנהיג. כשבאו הגנבים והשתלטו על ההנהגה של האונייה, לא זה שליט עכשיו ולא זה שליט, שניהם לא משנה כמה הם, מה הם יגידו ומה הם יעשו וכמה הם יריבו ביניהם, הם לא שולטים על מהלך האונייה. מי ששולט עכשיו זה הגנבים. בבת אחת כבר אין כעס. אמר לו המשגיח, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. למה אתה כועס? כי אתה חושב שאתה שולט בעניינים. אם אתה חושב שאתה שולט בעניינים ואתה לא מצליח, אתה כועס. יכולתי יותר טוב. אבל אם אתה מבין שאתה לא שולט בעניינים, בסוף זה מה שהשם רוצה. בסוף זה הצעת השם היא תקום. רבות מחשבות בלביש. הצעת השם היא תקום. בסוף כשאתה מגיע אל האין פרוטה, משם מתחילה ישועה. אז אתה נרגע. אתה כבר לא כועס. אני רוצה שנזכה לאמונה שלמה, לתקווה שלמה, בעזרת השם. ביאת משיח צדקנו, בניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
אמן.